שלום וברכה, מסכת יום הדף סמך א', אנחנו מתחילים בשורה השביעית, ציטוט מהמשנה, וכן בהיכל וכן במזבח וכו'. המשנה אמרה שהזעות אדם שמתבצעות בקודש הקודשים, בהיכל וגם על המזבח, כל הזעה היא עניין בפני עצמו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו על הפסוק, נקרא אותו בפנים, וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר. אז מהמילים, וכיפר את מקדש הקודש, לומדת הברייתא, זה לפני ולפנים. דהיינו, הכפרה בדמים של הפר והסעיר היא באה לכפר על טומאה שאירה בקודש הקודשים. במקרה שנכנס אדם לקודש הקודשים בטומאה, כאשר הוא לא ידע בסוף שהוא היה טמא, אבל הוא כן ידע לפני שהוא נכנס שהוא היה טמא, וזה נשכח ממנו. והגמרא בשבועות לומדת שדם הסעיר תולה על הבן אדם הזה להגן עליו מהאיסורים, עד שיוודע לו שהוא הגיע בטומאה לתוך הקודש, ואז הוא מביא קורבן שנקרא עולה ויורד. זה אומר שסוג הקורבן משתנה לפי המצב הכלכלי של הבן אדם. וממשיכה הברייתא, שהמילים שכתובות בפסוק אוהל מועד, זה היכל. הכוונה, הדם של הפר והדם של השעיר מחפרים על טומאה שיראה בהיכל. וממשיכה הברייתא, והמילה מזבח היא כמשמעו. דהיינו, דם הפר ודם השעיר מחפרים על טומאה שיראה לאדם כשהוא היה על המזבח, כאשר הוא נטמא כשהוא היה שם, והשיעור שהוא מתחייב בגין אותו טמא בעזרה, זה אם הוא ישהה שם כדי השתחוויה. וממשיכה הברייתא, והמילה יכפר, אלו עזרות. שאומנם המילה יכפר היא כבר לא ציון מקום כמו שהיה עם מקדש הקודש או אל מועד והמזבח, אבל היא מיותרת, כי כתוב וכיפר. אז זה שחוזרים עוד הפעם על המילה יכפר, זה בא ללמד שדם הפר ודם השעיר מחפרים גם על טומאה שהייתה בעזרות. וממשיכה הברייתא, החלק השני של הפסוק שמדבר על אנשים, אז המילה הכהנים זה כמשמען. דהיינו, זה מדבר על הכהנים. המילים עם הקהל אלו ישראל, ושוב המילה יכפר שלכאורה היא מיותרת, היא באה לציין אלו הלוויים. הושבו כולם לכפרה אחת, הכוונה המילה יכפר מופיעה אחרי שציינו את הכהנים, את הלוויים והישראלים, וזה בא ללמד שכולם מתכפרים בשעיר המשתלח בשאר עבירות. דהיינו, בכל העבירות חוץ מטומאת מקדש וקודשיו. כי בטומאת מקדש וקודשיו אי אפשר להגיד שהם שווים, כי הפר הוא זה שמחפר על הכהנים, לעומת השעיר שנעשה בפנים שהוא מחפר על ישראל. אז באיזה כפרה הושבו כהנים לוויים וישראלים? לכן בהכרח זה מלמד שכולם מתכפרים בוידוי של שעיר המשתלח, והדבר הזה זה דווקא בשאר עבירות. עד לפה דברי רבי יהודה. חולק עליו רבי שמעון ואומר, כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מחפר על ישראל בטומאת מקדש וקודשיו, באותו אופן, כך דם הפר מחפר על הכהנים בטומאת מקדש וקודשיו. רבי שמעון מתכוון על נתינת הדם שאין עם הוידוי. כי הרי הכהן הגדול לא התוודע על השעיר. אז אותו דבר עושה הפרדה רבי שמעון ואומר, גם דם הפר בלא וידוי מחפר על הכהנים מטומאת מקדש וקודשיו. והביטוי טומאת מקדש וקודשיו, טומאת מקדש מתייחס לביאה כאשר אתה טמא אל הקודש, וטומאת קודשיו הכוונה היא אכילת קודש כאשר האוכל הוא טמא. וממשיך רבי שמעון, וכשם שוידוי של שעיר המשתלח מחפר על ישראל בשאר עבירות חוץ מטומאת מקדש וקודשיו, אז כך וידוי של פר מחפר על הכהנים בשאר עבירות. בוא נסכם את הדברים בטבלה הבאה. רבי יהודה אומר שמהפסוק וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, לומדים שדם הפר ודם השעיר מחפרים על טומאת מקדש וקודשיו במקומות הבאים. את מקדש הקודש מלמד על עוון טומאת מקדש וקודשיו קודש הקודשים, ואת אוהל מועד מלמד בהיכל, ואת המזבח מלמד על מי שנטמא בעודו על המזבח כדי שיעור השתחוויה, והמילה יכפר שהיא לכאורה מיותרת, מלמד אותנו על המיקום של טומאת מקדש וקודשיו בעזרות. המשך הפסוק ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר, בא ללמד שעל ידי וידוי שעיר המשתלח, ניתן לכפר על כל שאר העבירות מלבד טומאת מקדש וקודשיו, על הכהנים, על כל עם הקהל שזה ישראל, והמילה יכפר מלמדת גם על הלוויים. לעומת זאת, רבי שמעון לומד מהפסוק שצריך לעשות השוואה בין הכפרה על ישראל והלוויים לבין הכפרה על הכהנים. ולכן, דם השעיר ללא וידוי מחפר על טומאת מקדש וקודשיו בעבור ישראל והלוויים, ובאותו אופן, דם הפר ללא וידוי מחפר על טומאת מקדש וקודשיו על הכהנים. לעומת זאת, וידוי על שעיר המשתלח הוא מחפר על כל שאר העבירות מלבד טומאת מקדש וקודשיו על ישראל והלוויים, ובאותו אופן, וידוי על הפר מחפר על כל שאר העבירות חוץ מטומאת מקדש וקודשיו על הכהנים. עוברת עכשיו הגמרא לדון, מה עושים כשנשפך הדם לפני שהוא סיים להזות. תנו רבנן, שנו רבותינו על הפסוק, בוא נקרא אותו בפנים, וחילה מכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח, והקריב את השעיר החי. אומרת הברייתא, המילים בפסוק וחילה מכפר את הקודש, הן מתייחסות זה לפני ולפנים. דהיינו הזעות שמתבצעות בקודש הקודשים. המילים אוהל מועד, זה הזעות שמתבצעות בהיכל, והמילה מזבח זה כמשמעו. דהיינו, מתנות אדם שניתנות על מזבח הזהב, מלמד שכולן כפרה כפרה בפני עצמם. דהיינו, שכל הזעה של דמים יחידה בפני עצמה. וממשיכה הברייתא, מכאן אמרו, דהיינו, מהפסוק הזה למדו, שאם נתן מקצת מתנות שבפנים ונשפך הדם לפני שהוא סיים לתת את המתנות בקודש הקודשים, אז יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבפנים. כי לפי תנא קמא, עד שלא סיימת את ההזעות, הרי לא יצאת ידי חובה, ואתה צריך להתחיל אותה מההתחלה. לעומת זאת, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, אינו מתחיל, אלא ממקום שפסק. ולא צריך לחזור ולהזעות מההתחלה. גמר את המתנות שבפנים, ואז ונשפך הדם, יביא דם אחר, ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל, כי את אותם מתנות שהוא נתן בפנים, הם היו יחידה בפני עצמה. ולכן לא צריך לחזור עליהם. נתן מקצת מתנות שבהיכל, ואז ונשפך הדם, אומר תנא קמא, יביא דם אחר, ויתחיל בתחילה בהיכל. שוב, לפי אותו היגיון, בגלל שהוא לא סיים את המתנות שבהיכל, הרי השפיכת הדם הפסיקה את זה, והוא צריך להתחיל את סדר הזאת שבהיכל מההתחלה. לעומת זאת, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, אינו מתחיל אלא ממקום שפסק. ולא צריך לחזור מההתחלה. גמר לתת את המתנות שבהיכל ואז ונשפך הדם, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות המזבח. שוב, לפי אותו היגיון. ואם נתן מקצת מתנות שבמזבח ואז ונשפך הדם, אז יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות המזבח, כמו שהסברנו קודם, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, ממקום שפסק הוא מתחיל. ואם הוא סיים לתות גם את הגמר מתנות שבמזבח ואז ונשפך הדם, בזה דברי הכל, גם תנא קמא, גם רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים שלא מעכבי. דהיינו, לא צריך להביא דם אחר כדי לשפוך את השעיריים על יסוד המזבח, כי זה לא מעכב. ועל זה אמר רבי יוחנן, ושניהם, דהיינו שתי הדעות החלוקות, גם תנא קמא וגם רבי אלעזר ורבי שמעון, מקרא אחד דרשו. הם לומדים את אותו הפסוק, בוא נראה אותו בפנים. כתוב, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קדשים הוא לאדוני. אומר רבי יוחנן, מזה שכתוב פעמיים את המילה אחת בשנה, אנחנו לומדים מדם חטאת הכיפורים אחת בשנה. כך רבי מאיר, בעצם זה תנא קמא, כי ברוב הפעמים תנא קמא זה רבי מאיר, אז רבי מאיר סבר, חטאת אחת אמרתי לך, ולא שתי חטאות. דהיינו, הכפרה, דהיינו, מתן הדמים שנותנים בכל אחת מההזעות, צריכה לעשות מבהמה אחת ולא משתיים. ולכן, אם נשפך הדם באמצע ההזעות, הוא צריך להביא דם של בהמה אחת ולעשות את כל ההזעות מחדש, כדי שזה יהיה רק מבהמה אחת. לעומת זאת, רבי אלעזר ורבי שמעון סברי, הם סוברים שהמילה חטאת נדרשת באופן של חיטוי אחד, אמרתי לך, ולא שני חיטויים. דהיינו, המילה חטאת נדרשת כחיטוי והמשמעות היא הזעה, והתורה אומרת, תיתן כל דם רק בהזעה אחת ולא בשתי הזעות. וממילא, אם כבר נתנת הזעה אחת, אפילו אם נשפך הדם, אל תיתן עוד פעם את אותה הזעה. ולכן, תביא דם אחר ותמשיך את ההזעות הבאות. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא לעניין מצורה שקשורה לענייננו. כדי לפשט את הדברים, בואו נקדים את דינו של המצורה. מצורה, בתהליך טהרתו, מביא שלוש קורבנות. אשם, חטאת ועולה. את כבש האשם, מניף הכהן, יש אומרים המצורה ביחד, לפני השחיטה בעודו בחיים, אם לא גשמן, במזרח של עזרת הכהנים. לאחר מכן, סומך המצורה שהוא עומד בחלל שער ניקנור, שזה בפתח העזרה, את שתי ידיו על ראש קורבנו שנמצא בתוך העזרה. אחרי הסמיכה, שוחט הכהן את הכבש בצפון המזבח, ואת הדם מקבלים שני כהנים. אחד מקבל את הדם בגלי, כמו כל קורבן. כהן שני מקבל מדם האשם בידו הימנית. הכהן שקיבל את הדם בכלי, מוליכו וזורקו על גבי המזבח, שתי מתנות שהן ארבע, כמו שעושים עם דם של השם. לעומתו, הכהן שקיבל מדם האשם בידו, מעביר את הדם לידו השמאלית, הולך אל המצורה, ונותן מן הדם בידו הימנית, על תנוך אוזן המצורה הימנית, על בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית. אחר כך, מקריב הכהן את חטאת המצורה, ולאחריה גם את קורבן העולה שלו. אחרי מתן הדם על אוזן המצורה והבעונות שלו, נותן לכהן שנתם את הדם על אוזן המצורה, מלוג השמן, יוצק לתוך ידו השמאלית של חברו, אותו אחד שזרק את הדם על המזבח, ואז תובל הכהן השני את אצבעו הימנית בשמן שבידו השמאלית, והוא מזה מן השמן 7 פעמים לכיוון מערב, דהיינו מול מקום קודש הקודשים. לפני כל הזעה צריך הכהן לטבול את אצבעו בשמן שבכף ידו, ולאחר מכן בא הכהן אל המצורע ונותן מן השמן על מקום שהוא נתן לדם האשם, על התנוך ועל הבעונות. את מה שנשאר מן השמן שבכפו הוא נותן על ראש המצורע. וכך אומרת הגמרא, תניא, אמר רבי, לי חילק רבי יעקב בלוגין. מסביר רש"י שרבי אומר, לי נתן רבי יעקב חילוק בלוג שמן של מצורע, שהוא לא הושווה למתן הדמים של יום הכיפורים, וככה הוא שנה לי. לא נחלקו רבי מאיר ורבי לזר ורבי שמעון בעבודות שחלוקות בו, שזה 7 עשרות שבפנים ומתן הבעונות. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים שבמידה והוא פסק במתן הדם או השמן על הבעונות, שמשם הוא צריך להתחיל לפי דעת רבי לזר ורבי שמעון. ולמה לא? כי כתוב לוג אחד שמן, וזה אומר שהתורה אמרה, לוג אחד אמרתי לך להיות הכפרה בו, ולא משני לוגים. כי דווקא לגבי נתינת הדם של יום הכיפורים, שם דרשו רבי לזר ורבי שמעון מהמילה חטאת אחת, שהמילה חטאת הייתה לשון חיטוי אחד, הזעה אחת, אבל כאן במצורה אין את המדרש הזה, וממילה פה לא נחלקו רבי מאיר עם רבי לזר ורבי שמעון. וכולם סוברים שאם נשפח לו לוג השמן באמצע הזעות, הוא צריך להתחיל אותה מההתחלה. שואלת הגמרא, ולא, והם לא חולקים? והתניא והרשנינו בברייתא, נתן מקצת מתנות שבפנים ונשפך הלוג של השמן, יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל. דהיינו, הוא צריך לחזור ולהזות מן השמן באצבעו 7 פעמים בהיכל. והנה חולקים רבי אלעזר ורבי שמעון ואומרים, בדיוק כמו שהם אמרו במתן דמים ביום הכיפורים, שממקום שפסק הוא מתחיל. וממשיכה הברייתא, גמר מתנות שבהיכל ונשפך הלוג, יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבבעונות. נתן מקצת מתנות בבעונות ואז ונשפך הלוג, יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבבעונות. והנה שוב חולקים רבי אלעזר ורבי שמעון ואומרים, ממקום שפסק הוא מתחיל. וממשיכה הברייתא, גמר מתנות שבבעונות ואז ונשפך הלוג, דברי הכל שאת השעיריים שהיה צריך לתת מתנות הראש הם לא מעכבות. אז אנחנו רואים שנחלקו רבי לזר ורבי שמעון גם פה, ולא כמו שאמר רבי שלי חילק רבי יעקב בלוגין, שהם לא נחלקו בלוגין. עונה על כך הגמרא, אימה, אז תאמר ותשנה את הניסוח, לי שנה רבי יעקב בלוגין. דהיינו, הדין של הלוגין שווה אותה מחלוקת קיימת כמו במשנה שלנו גם בלוגין של מצורה. מצטטת הגמרא אמר מר מהברייתא, מתנות הראש אין מעכבות אצל המצורה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם שנתינת השמן על הראש לא מעכבת? אילי מה אם תאמר שזה משום דכתיב? והנותר מן השמן אשר על כף הכהן ניתן על ראש המתאר, שהתורה נקטה את הביטוי נותר, זה מה שמלמד אותך שזה לא מעכב. אז אם ככה, אלא מעתה, מה שכתוב לגבי קורבן מנחה, שכתוב והנותרת מן המנחה לארון ולבניו, החנמי, גם כאן תגיד שזה לא מעכב, זה לא מעכבי. ומשלים מנורה שלי את השאלה, והמרמר במנחות, ששיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, אין מקטירין את הקומץ עליהם. זאת אומרת שבמנחה השיריים כן מעכבים, אפילו שהתורה נקטה את הביטוי והנותרת. עונה הגמרא, שני אתם, שונה הדין שם במצורע, דכתיב כי כתוב בפסוק גם את המילה ומיתר וגם את המילה והנותר, שאת השמן שנותנים על הבעונות, זה אכן קרוי שיריים. ואלו שיריים שמעכבים, בדיוק כמו שיריים של מנחה שכתוב והנותרת שמעכבים. לעומת זאת, מתנות הראש הם לא שיריים, הם שירי שיריים. למה? כי כתוב בהם והנותר אחרי מה שכתוב ומיתר השמן. וממילא הכוונה היא שהנותר בשיריים הראשונים את זה ייתן על ראש המתאר. אבל דבר שהוא שירי שיריים הוא לא מעכב. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, הפכנו דף, אשם מצורע ששחטו שלא לשמו, דהיינו, הוא שחט את קורבן אשם המצורע לא לשם אשם, אלא לשם עולה או לשם שלמים, והגמרא בזבחים אומרת שכל הזבחים שנשחטו שלא לשמם הם כשרים, אלא מה? הם לא עלו לבעלים לשם חובה. אז אומר רבי יוחנן שבמקרה כזה, באנו למחלוקת של רבי מאיר לעומת רבי אלעזר ורבי שמעון. זאת אומרת, שיש לנו ללמוד כשם שהם חלוקים ב... דם שנשפח באמצע הזעות ביום כיפור, כך הם חלוקים גם במקרה הזה. מסבירה הגמרא, רבי מאיר דאמר יביא אחר ויתחיל בתחילה, שהוא אומר שעבודה שלו נגמרה, הרי היא כמי שאינה, כאילו אפילו לא התחילה, אז גם במקרה הזה, החנמי, גם כאן, יביא אחר וישחוט. כי אם הוא שחט את קורבן האשם שלא לשמו, ממילא לא עלתה לו לשם חובה, אז אפילו שהוא נתן ממנו לבעונות, הרי כמי שאינה, לכן הוא צריך להביא אשם אחר ולשחוט ולתת את הדם על הבעונות של המצורה. לעומת זאת, לרבי אלעזר ורבי שמעון, שהם אומרים, ממקום שפסק, משם הוא מתחיל, זאת אומרת שלשיטתם אנחנו לא מתעלמים ממה שהוא עשה עד עכשיו, אז גם כאן מתן הדם על הבעונות הוא חשוב, ואי אפשר לגמור את זה על ידי קורבן אחר, כי הרי כתוב בפסוק, כבש אחד, אשם אחד אמרתי לך, ולא שתי אשמות. ובמקרה הזה, הרי הוא לא יכול להביא קורבן אחר. לכן, הכה, כאן, במקרה של המצורע, אין לו תקנה. דהיינו, הוא לא יוכל להיתאר, ואז לאכול בקודשים לעולם. מתקיף למה כשעל כך רב חיסדה, והאותו כתיב? הרי כתוב בפסוק, ולקח הכהן את הכבש האחד, והקריב אותו לאשם, ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני אדוני. והקושייה שלו היא על מה שהסברנו לרבי מאיר, שהרי מזה שכתוב אותו לאשם, לומדים דווקא את אותו הקורבן שהוא נף עם הלוג, ולא קורבן אחר, וממילא אפילו לרבי מאיר אין לו תקנה. כי הרי לוג השמן הוא נף יחד עם האשם שהוא שחט אותו שלא לשמו. אז מה יעזור שהוא יביא קורבן אחר וישחוט אותו? ואכן נשארת הגמרא בקשיה, קשה בעקבות קושייתו של רב חיסדה. ובכל זאת, למרות שהגמרא נשארה בקשיה, מביאה הגמרא תניא כבתי דרבי יוחנן. ברייתא שסוברת כהסברו של רבי יוחנן, שאשם מצורע ששחטו שלא לשמו או שלא נתן מדמו לגבי בעונות, הרי זה עולה לגבי מזבח וטעו נסכים. דהיינו, אפילו ששחטו אותו שלא לשמו, עדיין מביאים איתו מנחת נסכים, שזה סולת בלולה בשמן שנשרפת על המזבח ויין שמתנסך על גבי המזבח, ובכל זאת ועדיין וצריך אשם אחר להכשירו, כמו שהביא רבי יוחנן קודם בשם רבי מאיר. ושואלת הגמרא, ורב חיסדה, איך הוא יסתדר עם הברייתא הזאת? אמר לך, יענה לך על כך רב חיסדה, מה צריך? מה הכוונה של המילה שאמרנו בברייתא, וצריך אשם אחר להכשירו? הכוונה היא שצריך, אבל מה לעשות? ואין לו תקנה. כי רב חיסדה לשיטתו שאי אפשר להביא קורבן אשם נוסף לצאת ידי חובה. שואלת על כך הגמרא, ותני תנה צריך ואין לו תקנה? האם מצאנו דבר כזה שבמשנה יש תנאים שאומרים צריך על משהו מסוים למרות שאי אפשר לעשות אותו בפועל, אין לו תקנה? עונה על כך מגמרה, אין, כן, יש דבר כזה. והתניה והוכחה, נזיר ממורת, דהיינו נזיר שהוא קרח, וחלק מתהליך התארה שלו זה להעביר תער על כל בשרו. בית שמי אומרים, עדיין הוא צריך העברת תער, ובית הלל אומרים, אין צריך העברת תער. ואמר רבי אבינה, כשאומרים בית שמאי את המילה צריך, הם מתכוונים צריך, אבל מה לעשות ואין לו תקנה. כי העברת התער, שמתבצעת ביום שמלאו ימי נזרו, הרי אם אין שיער, גילוח בתער לא עוזר שום דבר. אז לפי הפירוש של רבי אבינה את דעת בית שמאי שאומרים צריך ואין לו תקנה, באותו האופן רב חיסדה מפרש את הברייתא שצריך, הכוונה צריך, אבל מה לעשות ואין לו תקנה. ומביאה הגמרא, ופליגה דרבי פדעת, דהיינו, הדעה שהבאנו של רבי אבינה, היא חולקת על ההסבר של רבי פדעת בדברי בית שמאי. דאמר רבי פדעי, בית שמאי ורבי אלעזר אמרו דבר אחד, בית שמאי הדאמרן, שגם נזיר ממורד שאין לו שיער, הוא צריך פיזית להעביר את התער על הקרחת שלו, ורבי אלעזר, שאמר את אותו עניין, דתנן ששנינו, אין לו בו אין יד ובו אין רגל, במקרה כזה, אין לו תערה עולמית. כי לפי תנא קמא, אם אנחנו לא יכולים לקיים את מתן הדם ומתן השמן על הבעונות, אז ממילא הוא לא יכול להתאר. ולעומת זאת, רבי אלעזר חולק ואומר, נותן על מקומו ויוצא. זאת אומרת שלפי רבי אלעזר, אפילו שאתה לא יכול לתת את זה על הבוען, עדיין תיתן את הדם, תיתן את השמן על המקום המשוער, וזה בסדר. וממילא, זה כמו שיטת בית שמאי, ושתי ההסברים האלה חולקים על ההסבר. שהסביר רבי אבינה בשיטת בית שמאי, שכשהם אמרו צריך, הם התכוונו צריך, אבל אין מה לעשות. אז רבי פדת אומר, שמה שאמרו בית שמאי, בדיוק כמו רבי אלעזר, שאפילו אם המציאות הפיזית לא מאפשרת הדות, עדיין כשאנחנו אומרים צריך, הכוונה תעשה מה שאפשר במידת האפשר. והדעה השלישית בברייתא, רבי שמעון אומר, אם נתן על של שמאל במקרה כזה, כאשר חסר לו בצד ימין, יצא. ממשיכה הגמרא ומביאה הברייתא שעוסקת בדיני מתנות דם של אשם מצורע. תנו רבנן, שנו רבותינו על הפסוק, בוא נקרא אותו בפנים, ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אוזן המתאר הימנית ועל בוין ידו הימנית ועל בוין רגלו הימנית. אז מזה שכתוב ולקח מדם האשם, יכול בכלי הוא יכול לקחת את זה? תלמוד לומר, לכן כתוב ונתן, ועושים השוואה בין הלקיחה לנתינה. מה הנתינה בעצמו של כהן? אף לקיחה בעצמו של כהן ולא על ידי כלי. יכול אף למזבח, כן? מסביר רש"י, הרי אנחנו יודעים שאשם מצורע צריך לתת מתן דמים לגבי המזבח כמו שאר אשמות. ואנחנו נתקלים בו באחת מעמידות שהתורה נדרשת בהם, שנקראת דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש, דהיינו, קורבן האשם של המצורע היה בכלל כל קורבנות האשם, אבל אז הוא יצא והפך להיות יוצא דופן, כי נותנים את הדם שלו על האוזן ועל הבעונות, אז אתה לא יכול להחזירו לכלל של האשם, עד שיחזיר לך הכתוב את הדין הזה לכלל בפירוש. ואכן, הכתוב מחזיר אותו לכללו בפירוש, כי נאמר בו כי כחטאת האשם הוא. לכהן, שזה בלמד, מה קורבן חטאת טעון מתן דמים ואמורים על המזבח? אז גם זה יש לו דיני אשם רגיל, והוא טעון מתן דמים ואמורים על המזבח. אז ממילא השאלה עכשיו, האם אולי גם דן ניתן על המזבח, אולי לא צריך לתת אותו בכלי, אלא ביד בעצמו של כהן? וזו כוונת השאלה בברייתא, יכול אף למזבח, כן, שניתן את נתינת הדמים על המזבח ביד ולא בכלי. לכן, תלמוד לומר, כי כחטאת האשם הוא, מה חטאת? טעונה כלי? אף האשם פה טעון כלי. נמצאת אתה אומר, אשם מצורע, שני כהנים מקבלים את דמו. אחד מקבל ביד, ואחד מקבל בכלי. זה שקיבל בכלי בא לו אצל המזבח, וזה שקיבל ביד בא לו אצל מצורע. וכמו שראינו בהקדמה, זה שקיבל בכלי נותן את הדמים על המזבח, וזה שקיבל ביד נותן את הדמים ואת השמן אחר כך על האוזן ועל הבעונות של המצורה. עוברת עכשיו הגמרא לנושא אחר. תנן אתם, שנינו שם בברייתא, לעניין מה קורה אם היה צריך לשחוט עוד פר או עוד שעיר. וכולם, כל הפרים, כל השעירים שנשחטו, מטמאים בגדים ונשרפים הבית הדשן. זה דברי רבי לזר. ורבי שמעון מסביר רשי, כל הפרים והשעירים ששנינו במשנה שלנו במקרה שנשפך אדם לאחר הכפרה ואז הוא היה צריך להביא פר שני כדי לגמור את המתנות על הפרוכת, או נשפך אדם והוא הביא שלישי כדי לתת את המתנות על המזבח, אז כולם נשרפים מחוץ לשלוש מחנות במקום שנקרא בית הדשן. והם מתמים את הבגדים של מי שעוסק בשריפתן, כמו שכתוב, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם וגומר, שהשורף אותם יחבס בגדיו. לעומת זאת, וחכמים אומרים, אין מתמים בגדים ואין נשרפים הבית הדשן, אלא רק האחרון. והסיבה, הועיל וגמר בו כפרה. כי בו בוצע גמר הכפרה, לעומת הראשונים שעל ידי שנשפך אדם, הם נדחו מהציווי של התורה לשרוף. לגבי המיקום של בית הדשן, באתר אהבת ירושלים שרק הפיר, הוא מביא ככה. בספר ויקרא כתוב, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן, ובספר מיהו כתוב, וכל העמק הבגרים והדשן וכל השדמות עד נחל קדרון וכו'. ושם אומר רשי, מקום שפך הדשן שהיה חוץ לירושלים, יוסיפו על העיר ויכניסו כל זה לתוך חומותיה, ונבואה זו עתידה לבוא. המיקום של שפך הדשן נאמר כבר בספרו של אשתורי הפרחי כפתור בפרח, וכן מקובל בית הדשן לצפון ירושלים כשיעור של מרוצת הסוס, הוא תל קטן נמוך בהרבה, ולדעת חכמים בגמרא בזבחים, מקום שפך הדשן היה בצפונה של ירושלים חוץ לשלוש מחנות. אז אם ככה, יש מסורת לגבי מיקום שפך הדשן, כאשר על המקום הזה נאמר עליו שהוא טהור, והוא נמצא קרוב לירושלים מצד צפון. והכוונה מחוץ לשלוש מחנות, כלומר מחוץ לחומה השלישית. בחוברת זיכרון לחובבים ראשונים, פנחס גרייבסקי כותב ככה, התל הזה עומקו כ-40 רגל, והוא היה נמצא עד שנות המלחמה, מלחמת העולם השנייה, סמוך למגרש של שמעון הצדיק. ויש מסורה שקוראת לו בשם הר שפך הדשן. והוא אומר שהייתה מחלוקת בין החוקרים, האם זה באמת שפך דשן או אפר של בתי מלאכת הבורית, והם שלחו דוגמה מהאפר לחוקר המפורסם פרופסור משהו במינכן, להבחין בהפרדה כימית, והתשובה שלו הייתה כי נמצאים בחלקים רבים מיסוד החי, ואין גם שמץ מיסוד הצומח, וגם היה בו חלקי עצמות ושיניים. הוא מביא גם מכתב שנכתב על ידי הקונסול האנגלי פין ביותו בירושלים ב-1857, והתפרסם בעיתון מדעי בלונדון. שכדי לברר את העניין, לקח החכם רטה ממינכן ביותו שם שני קמצים דשן להביאה ממו אשכנזה, למען לבחון אותם בבתי המצרף, זאת אומרת במעבדות הגדולים. והתשובה הייתה שעד כה היה הדבר מוטל בספק אם שני ציבורי הדשן העומדים מחוץ לשער דמשק בירושלים הם שארית מקורבנות שהקריבו במקדש אלוהי ישראל או פסולת מנטר ובורית כמו שההמון אומרים, אבל אחרי שנבחנו הדוגמאות מהדשן שהבאתי מי בבית המצרף הגדול אשר לחכם המפורסם, אין ספק עוד שהם האח משפך הדשן ששפכו ידי הכהנים ולא פסולת אחרת. והקונסול פין המשיך וכתב שעל ידי זה זכינו לדון על מקום גבול החומה הישנה, כי אם ידענו את מקום שפך הדשן, היה מחוץ עלה. ואכן, מקום החומה הישנה, זה החומה השלישית, התגלה במקרה בשנות ה-20 של המאה ה-20, בעת חפירת יסודות לבתים ליד שכונת מוסררה. ופרופסור ליפה סוכניק חשף חומה באורך של 100 מטר, שהיא החומה השלישית שנבנתה על ידי אקריפס המלך בשלהי ימי בית שני. אמנם זה שהטילים היו ממוקמים מצפון לחומה זו, זה לא עדיין אומר בוודאות שזה טילי שפך הדשן. הוא מאיר, כי חוץ מהעניין המדעי, היה על המיקום של הטילים גם השלכה מעשית, כי תושבי ירושלים חיפשו אסמכתה שמקום שהם גרים נמצא בתחישה של ירושלים הקדושה, למשל שכונת מאה שערים ובית ישראל, מצטטות בספרי התקנות שלהם את הפסוקים שעוסקים בשפך הדשן ובמקומו. והוא מסיק שמיקום הטילים הוא זה שעודד אותם לפתח את התיאוריות האלה. היום הטילים לא קיימים, הפיתוח האזורי מחק אותם, ותוצאות המעבדה שהזכרנו הן בנות 150 שנה. הוא מביא צילום של חפירות החומה השלישית בשנת 1925, כאשר מאחורה אפשר עדיין לראות את ההר שנקרא שפך הדשן. עד לכאן דף סמך א'.